כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שני חבדלת בניסן תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף נון ב'. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו האיחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הוא תת לעומר, ובשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון הסיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף נון א' ממסכת קידושין. אנחנו נעשה היום את הסיכום והחזרה דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף נון א' הייתה במעשר בהמה, מדוע כשיצאו שניים וקרן עשירי אחד מהם קדוש, והרי אינו בזה אחר זה? והתשובה היא, כיוון שבטעות כן שייך בזה אחר זה. שאלה שנייה, מה הדין כשנשחטה התודה על 80 חלות? ומדוע? התשובה, לחזקיה 40 מתוכן קדושות, כיוון שהתכוון שהשאר יהיו לאחריות, ולרבי יוחנן אף אחת אינה קדושה, כיוון שהתכוון לקורבן גדול של 80 חלות, וזה לא אפשרי. שאלה שלישית, מדוע תופסים קידושין בחייבי לוין הרינה מסורה לבייה על ידי קידושין אלו? התשובה, כיוון שרק כשהקידושין עצמם גורמים את האיסור, הוא אינו חל. שאלה רביעית, להבא יש שקידושין אינם מסורים לבייה מועילים, כיצד יש לבאר במשנתנו כשקידש חמש נשים ובהן שתי אחיות, מדוע אין אחת מהן מקודשת? התשובה, משום שמדובר כשאמר, הראויה לי לבייה תתקדש לי. שאלה חמישית, כשמינתה אותו ביתו הגדולה שיקדשנה וקיבל קידושין בסתם, מדוע יש להניח שהתכוון דווקא לביתו הקטנה? התשובה, משום שלא יניח מצווה המוטלת עליו, ויעשה את שאינה מוטלת עליו. שאלה אחרונה, על דף נון א', לרבה, שקידושין שאינה מסורים לבייה לא חלו, באיזה אופן שייך ספק במי מבית החיות מקודשת לו? התשובה, כשפירש תחילה את מי מהן מקדש, ואחר כך שכח. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו על דף נון א', הדף אשר למדנו אתמול. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חבדלת בניסן תפשין עין וב, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף נון ב' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון א' עמוד א', 10 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים והמילים, איתמר, קידושין שאין מסורין לבייה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה. כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. ויהיה הגמרא, מחלוקת המוראים בדין קידושין שאינם מסורים לבייה. אומרת הגמרא, איתמר, נאמר בבית המדרש שנחלקו המוראים בדין קידושין שאין מסורים לבייה. דהיינו, קידושין שאין סופם לבוא לידי ביה, כגון המקדש אחת משתי החיות ואינו מפרש איזו מהן קידש, שאינו יכול לישא אף אחת מהן שמה קידש את אחותה ואסורה היא לא מדין אחות אישה. כגון שאמר להם, אחת משתיכן מקודשת לי ועשו שתיהן שליח אחד לקבל את הקידושין. ותוספות במסכת יבמות דף כ"ג עמוד ב' מבארים את עניין קידושין שאין מסורים לביה באופן אחר מרש"י. דהיינו באופן שקידושין הם האוסרים את האישה עליו, כגון במקדש אחת משתי החיות, שכל אחת מהם הייתה מותרת לו, ולאחר שקידש אחת ולא פירש, נאסרו שתיהן עליו מספק. לעומת זאת, באלמנה לכהן גדול שכבר הייתה אסורה עליו קודם הקידושין, מודה רבה שתופסים בה קידושין. אם כן, אומרת הגמרא, קידושין שאין מסורים לבייה, באי אמר רב הוא קידושין, חלו קידושין באחת האחיות, אלא שאין ידוע באיזו מהן, ולפיכך יש להוציא את שתיהן בגט. ורבה אמר לא אבו קידושין, לא חלו הקידושין כלל, מאחר שאין קידושין אלו ראויים לבייה, ולפיכך אינן צריכות אימנו גט. אמר רבה, חכם ששמו בר אייניה, אז ברא לי, ביאר לי את מקור הסברה הזו מן התורה, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק א', נאמר, כי ייקח איש אישה ובעלה, כי ייקח היינו קידושי כסף, כמו שלמדנו לאל בדף בית עמוד א', שלומדים בגזרה שווה, כיחה כיחה, משדה אפרון, ובעלה, שתהיה ראויה לביאה. יש ללמוד מכאן שקידושין המסורים לביאה שמותרת היא לו לאחר שקידשה, אבו קידושין. אבל קידושין שאין מסורים לביאה, שאסורה היא לו, לא אבו קידושין. בקשה הגמרא על דברי רב מן המשנה. נן, שנינו במשנתנו שאדם המקדש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, בבת אחת, אינן מקודשות. שמאחר ולא ניתן לקדשן בזו אחר זו, לפיכך אף בבת אחת, אינן חלות כלל. מדייקת הגמרא, שדווקא אם קידש שתיהן אינן מקודשות, אם קידש רק אחת מאישה וביתה, דהיינו שקידש רק את האם או רק את הבת, או שקידש אחת מאישה ואחותה, דהיינו רק אחת מן האחיות, ולא פירש איזו מהן הוא מקדש, הרי היא מקודשת. ונשאלת השאלה, והמים, מדוע תהיה אחת מקודשת? הרי קידושין שאין מסורים לביאנינו, שהרי אינו יודע איזו מהן קידש, וכל אחת מהן אסורה עליו מספק. אומרת הגמרא, אם כך, תיופתא דרבה, לכאורה יש להוכיח שאף קידושין שאין ראויים לביאה, חלים. וזו קושיה חמורה על דברי רבה. לתרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ לך ולומר, ולטעמך, האם הסיפה, לשיטת המקשה הסובר, שקידושין שאינן מסורים לביאה כן חלים, יש להקשות מן הסיפה של המשנה, שבה נאמר כך, מעשה בחמש נשים, ובהן בתוכם שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה סל של תאנים, וכלכלה זו שלהן הייתה, ושל פירות שביעית הייתה, ולפיכך הייתה מופקרת לכל, ונטל אותו אדם את הפירות האלו, נתנן לאותן נשים, ואמר להן, הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זו. ואמרו חכמים שהדין הוא שאין האחיות מקודשות לו. וניתן לדייק מדברי המשנה, דווקא האחיות הוא די אינן מקודשות לו. הנוכריות, שאר הנשים שזרות זו לזו, מקודשות. וממשיך רבה ואומר שיש לברר איך ידע מבאיזה אופן עוסקת המשנה. אילה אם אדם אמר כולכם, אם באופן שאמר אותו אדם לכל חמשת אנשים, כולכן מקודשות לי, כיצד ייתכן לומר שרק האחיות אינן מקודשות, בעוד ששאר אנשים חלו אליהם הקידושין? הרי קניעת וחמורו, הרי זה כנותן מתנה לאדם ואמר לו, קנה מתנה זו יחד עם החמור, שכל אחד מהם יזכה במחצית המתנה, ואת וחמור לא קנה, שעדינו, שמאחר והחמור אינו יכול לקנות, לא זכה גם האדם בחלקו, שלא נתכוון הנותן, אלא אם יזכו שניהם יחדיו. ואם כן, גם בעניין הזה יש לומר, שלא נתכוון לקדש אנשים, אלא אם כן יתקדשו לו כולן כאחת. ומאחר שאין האחיות מקודשות, יש לומר שלא חלו הקידושין כלל, גם לא בשלושת הנשים הנותרות. רש"י מפרש הכוונה בזה לאדם הנותן מתנה לאחר, ואומר לו שיזכה במתנה זו יחד עם עובר שבמעי עמו, שהדין הוא שמאחר שאין העובר יכול לזכות בה, אז אף אותו אדם אינו זוכה בה. אבל במסכת בבא בתרא, מדמה הגמרא את הדין הזה למקנה לאדם ולחמור. מסביר המהרש"ל שרש"י מפרש את כוונת הגמרא כאן לעניין עובר ולא לעניין חמור כפשוטו, מאחר שסובר שעניין המקנה לאדם ולחמור אינו אלא משל גריידה, שהכל יודעים שאין קניין לחמור, ואין לך אדם שטועה בכך, אלא עיקר הכוונה בזה לעובר שבמאי עמו, דהיינו לאדם המקנה לעובר, שבזה יש הטועים וסוברים שיש זכייה לעובר. תוסות ריד מאיר, שלמרות שקני ועד וחמור עוסק בשני קונים, ואילו משנתנו עוסקת בחמש נשים הנקנות, מכל מקום יש ללמוד זה מזה, שכשם שאין אדם קונה עם החמור, כך אינו נקנה עמו, ועל כן אדם המקנה לחברו פירות שעל הדקל יחד עם פירות שעתידים לצמוח בו בשנה הבאה, כשם שאינו קונה את הפירות שעדיין לא באו לעולם, כך אינו קונה גם את הפירות הנמצאים עכשיו על העץ. עוד מקשים הראשונים על הדין הזה שהביאה הגמרא לגבי קניעת וחמור, הרי זה שנוי במחלוקת במסכת בבא בתרא בדף קמ"ג עמוד א'. מצינו שם שלוש שיטות, דעת רב נחמן שאומר לאדם קנה אתה והחמור, זכה האדם בחלקו, אף שהחמור אינו קונה כמובן ואינם תלויים זה בזה. דעת רב אמנונה שלא אמר ולא כלום, שמאחר ושיתפם יחד אין דעתו להקנות לאדם בלא החמור, ומאחר שאין החמור יכול לקנות אף האדם אינו קונה, ודעת רב ששת היא, שהאדם קונה הכל לבדו, שיודע המקנה שאין החמור יכול לקנות וגמר בדעתו להקנות הכל לאדם. להלכה, נוקטים כדעת רב נחמן שאדם זוכה לפי חלקו. אם כן, נשאלת השאלה, כיצד נוקט כאן רבה בפשיטות, כדעת רב אמנונה שאת וחמור לא קני. מסביר הרשב"א, שבאמת כוונת רבה לומר שלדעת רב אמנונה הסובר שאת וחמור לא קני, יש להקשות כיצד תבואר אצלנו המשנה לגבי חמש נשים. ואילו הר"ן מסביר שיש לחלק בין האדם המקנה לאדם הקונה, שכאשר מקנה לאדם וחמור, דעתו שיקנה מי שיכול לקנות, ולפיכך סובר רב נחמן, שלא הפסיד האדם את חלקו, אבל כאשר חפץ אדם לקנות כמה נשים יחדיו, מודה הוא שדעתו שאם לא יקנה את כולן כאחת, לא יחולו הקידושין כלל. ממשיכה הגמרא ואומרת בדף נ"א עמוד ב', אלא עליו בהכרח יש לומר, דאמר לו, המקדש אחת מכם, תתקדש לי, ולא קידש את כולם, ולפיכך אין קידושי הנוכריות, אנשים שזרות זו לזו, נפסלים בגלל האחיות. וקטני, כתוב במשנה שאין האחיות מקודשות, ויש להוכיח מכאן כדברי רבה, שאף המקדש אחת משתי אחיות, אין חלים הקידושין מאחר שאינם מסורים לביה. נמצא שלרבה קשיא הרישא של המשנה, שמשמע שרק במקדש שתי אחיות יחדיו אין הקידושין חלים, אבל כשמקדש אחת מתוך השתיים, חלים הם. ואילו לאביי קשיא הסיפא. קשה מן הסיפא שמשמע שאדם המקדש אחת מחמש נשים ושתי אחיות בתוכן, אין הקידושין תופסים באחיות כלל. מבארת הגמרא שאביי מתרץ, מבאר את כל המשנה לטעמי כשיטתו, וכן רבה מתרץ לטעמי, וכן רבה יתרץ את המשנה לטעמו, ומסבירה הגמרא. אביי מתרץ לטעמי, אביי מתרץ את המשנה לשיטתו, ומבאר את המשנה באופן כזה. המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת יחדיו, אינן מקודשות, שמאחר ואין קידושין יכולים לחול בזה אחר זה, הם אינם חלים בבת אחת כלל. יש לדייק מדברי המשנה שהמקדש רק אחת מאישה וביתה או אחת מאישה ואחותה מקודשת. ואף שקידושין אילו אינם ראויים לביה, שהרי אינו יודע את מי מהן קידש, מכל מקום חלים הם. וסובר הבא יש להוסיף מעט בדברי המשנה. כפי שדרך הגמרא לומר פעמים רבות, חיסור מחסרה ואחי קטני, חסרה המשנה מספר מילים וכך צריך לשנות בה. ואם אמר להן המקדש, האישה הראויה מכן לי לביה תתקדש לי, אז הדין הוא שאף אחת מן האחיות אינה מקודשת, שהרי אינה ראויה לו לביה, ובזה נתבאר הרישא של המשנה. ועכשיו, אביי יבאר את הסיפא כהמשך לדין שנתבאר ברישא, ומעשה נעמי וכן היה מעשה בחמש נשים ובהן בתוכן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, סל של תאנים, ואמר להם, האישה ראויה לי מכם לביה תתקדש לי, ואמרו רחמים שאין האחיות מקודשות, כי מאחר ולא פירש את מי מהן מקדש, הם אינן ראויות לביה, כי בכל אחת מהן יש לחשוש שמה אסורה עליו מדין, אחות אישה. ורבה מתרץ, רבה יבאר את המשנה לטעמי לשיטתו, באופן כזה. המקדש אישה אחת משתי נשים שהם אישה וביתה, או שקידש אחת מאישה ואחותה, נעשה, הרי זה כמי שקידש אישה וביתה, או אישה ואחותה כאחת, יחדיו, ואינן מקודשות, שכשם שאין הקידושין חלים על אישה ואחותה יחדיו, כך אינם חלים על אחת מהן, מאחר שאין ידוע את מי קידש ואינן ראויות לו לביה. ובכך נתבערה הרישה של המשנה. אומר רשי, למרות שבמשנה נכתב המקדש אישה וביתה או אישה ואחותה כאחת אינן מקודשות, סובר רבה שאין להבין את הדברים כפשוטם, אלא צריך להוסיף בזה שהמקדש אחת מהשתיים, הרי זה כמקדש שתיהן יחדיו. על כך מבואר בסיפה, מעשה נעמי שכן היה מעשה, בחמש נשים ובהם שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, סל של תאנים, ואמר להם כך, הרי כולכם, שלושת הנשים האחרות ובנוסף לכך אחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו. אמרו חכמים שאין האחיות מקודשות כלל, אף שלא קידש אלה אחת מהן, מאחר שקידושין אלו אינם ראויים לביה. ואף שלא חלו הקידושין באחיות, מכל מקום הם חלו בשאר הנשים. ואין זה כאומר קני ואת והחמור, שהרי מה שאין האחיות מקודשות זה בגלל שאינו יודע את מי הוא קידש, וכל אחת מהן אינה ראויה לביה. אבל אם היה יודע את מי הוא קידש, הייתה מקודשת. ואין זה דומה למקדשת אנשים עם שתי אחיות, שבזה אין קידושי אחיות ראויים לחול כלל. רבה לא רצה להעמיד את המשנה באופן שאמר להם, אחת מכן מקודשת לי, שהרי נקטה המשנה לשון כולכן. והוא גם לא רצה לגרוס אחת מכולכן, מאחר שמבואר לכמן בדף נ"ב עמוד א', שניתן ללמוד מהסיפה, שאישה יכולה לקבל קידושי לחברתה אף כשנעשית לצרה, ובהכרח שהמשנה עוסקת באופן שקידש כמה אנשים יחדיו. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבה מהמשנה לכמן. תשמע בו ושמע ראיה וקושייה על דברי רבה שנינו במשנה לכמן, בדף סמך דלת עמוד ב'. אדם המקדש את ביתו סתם, דהיינו שקיבל קידושין לאחת מבנותיו ולא פירש לאיזו מהן, כגון שאמר לו המקדש אחת מבנותיך מקודשת לי, אין הבנות הבוגרות בכלל הספק, שגם אם יש לו בנות רבות בוגרות, אין להסתפק שמה קיבל קידושין בעבורן, שהרי הבנות הבוגרות אינן ברשותו של האבא לקצ'ן. יש לדייק מדברי המשנה שהבנות הקטנות, הם כן בכלל הספק, שאם יש לו כמה בנות קטנות, חלו קידושין באחת מהן, ואין ידוע איזוי. יש להצריך לכולם גט מן המקדש. ונשאלת השאלה והמי, מדוע חלו הקידושין הללו? הרי קידושין שאינן מסירים לביה נינו, שהרי אינו יכול לישא אף אחת מהם שמה היא אחות אשתו, ותיופתא דרבה לכאורה מכאן קושייה חמורה על רבה, כי מפה נראה שגם קידושין שאינם ראויים לבייה, חלים הם. מתרצת הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולהסביר לך אחר במאי הסכינן, כשאין שם אלא גדולה וקטנה. משנה הזו עוסקת באופן שאין לאדם הזה אלא שתי בנות, אחת גדולה ואחת קטנה. ולפיכך חלו הקידושין על הקטנה בוודאות, שמאחר ואינה גדולה ברשותו של האבא לקדשה, ודאי לא נתכוון לקדש, אלא את הקטנה. ואף שניתן היה לבאר שיש לאדם הזה הרבה בנות גדולות ובת אחת קטנה, כי מאחר ואין הגדולות בכלל הספק, ודאי שהוא קיבל קידושין רק בעבור הקטנה. בכל מקום נקטה הגמרא שאין לו אלא בת אחת גדולה, כיוון שיש להעמיד הקטנות והגדולות באותו האופן. מקשה הגמרא הבוגרות קטני, הרי נקטה המשנה בוגרות בלשון רבים, דהיינו שיש לאדם זה כמה בנות בוגרות. יש לדייק מכך שיש לו גם כמה בנות קטנות, כיצד ייתכן לומר שאין לו אלא בת אחת קטנה ובת אחת בוגרת? תרצת הגמרא מהי בוגרות? בוגרות דאלמה. כוונת המשנה שנקטה לשון רבים היא על אנשים רבים, שכל אדם שיש לו בת אחת קטנה ואחת בוגרת בביתו, וקיבל קידושין עבור אחת מהן, אינה בוגרת בכלל הספק. אינה בוגרת בכלל הספק וודאי אינה מקודשת. שווה הגמרא ומקשה יחי מהי לממרה. אם כן, מהו החידוש בדברי המשנה? הרי דבר פשוט הוא שאין אדם יכול לקבל קידושין עבור ביתו הבוגרת, וכן דבר פשוט הוא שאדם שיש לו בת אחת קטנה וקיבל עבורה קידושין, הרי היא מקודשת, שהרי קידושין המסורים לביאים. ועד עכשיו לא שאלה הגמרא מה החידוש בדברים, כי מאחר שאם המשנה עוסקת באופן שיש לאדם הזה כמה בנות קטנות, יש בך חידוש, שאף שהם קידושין שאינם מסורים לבייה, מכל מקום יש לחשוש בכל אחת מהן לספק קידושין. אבל מאחר שלדעת רבה יש להעמיד שיש לו רק בת אחת קטנה, אם כן, אין בכך כל חידוש. לרצת הגמרא אחר במאי הסכינן, במשנה זו עוסקת באופן דשביתי שליח, שמינתה הבת הבוגרת את אביה שיש שליח לקבל עבורה קידושין ממי שיחפוץ. מהו דתי מהי המקום לומר כי מקבל האב קידושי? כשהאב מקבל קידושין מאחר בסתם, הדעת הדידקה מקבל שם המקבלם עבור הבת הגדולה, שהרי עכשיו רשאי הוא לקדש גם אותה בתור שליח. כמה שמלן משמיע לנו התנא במשנה, ללא שוויק אין ישמיד דעית להנאה מיני. אין אדם עוזב דבר שיש לו טובת הנאה ממנו ועוסק בדבר שאין לו טובת הנאה, ולכן יש לתלות שקידש את הבת הקטנה, כי כסף הקידושין שמקבל עבורה הוא זוכה בו לעצמו, ולא את ביתו הגדולה שכסף קידושיה שייך לה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, מי לא עסקינן דאמרה לי קידושי לדידך? האם לא ייתכן שהמשנה עוסקת באופן שאמרה לו ביתו הגדולה אלא אבא שיקח את כסף קידושיה לעצמו? אם כן, באופן כזה יש להסתפק שמא כוונתו הייתה לקבל קידושין עבור הגדולה, כי גם ממנה יש לו הנאה. מתרצת הגמרא אפילו אחי, גם באופן כזה אין לחשוש לכך. למה? לא שוויק איניש מצווה דרמי עלי ועביד מצווה דלא רמי עלי. אין אדם עוזב מצווה מוטלת עליו ועוסק במצווה שאינה מוטלת עליו. ומאחר שמצווה על האב להשיא את ביתו הקטנה לאיש, ולמידים זאת מן הכתוב, ואת בנותיכם תנו לאנשים, פסוק בספר ירמיה פרק חפתת פסוק ו', גם מבואר במסכת כתובות דף נון ב' עמוד ב', לפיכך יש לתלות שקיבל האבא עבור הקטנה את הקידושין ולא עבור ביתו הגדולה, שאין מוטל עליו לעשייה. אומר תוספות ריא הזקן, שאף שביור דברי המשנה זה לשיטת רבה הסובר שקידושין שאינם ראויים לבייה אינם חלים, ואילו להלכה אנחנו נוקטים כשיטת הבעיה שחלים הם, כמו שמבואר בגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד א', והרי לשיטת הבעיה ניתן לבאר את המשנה באופן שיש לו כמה בנות גדולות וכמה בנות קטנות. מכל מקום, נוקטים אנו אף את הדין הזה להלכה, שאדם שיש לו בת אחת גדולה ואחת קטנה, וקיבל קידושין בסתם עבור אחת מהן, אין הגדולה מקודשת, אף היא מינתה את אביה להיות שליח לקבל את קידושיה, וזאת מאחר שמסתבר שנתכוון לקדש את הקטנה שמוטל על האבא לקדשה. מקשה הגמרא קושיה נוספת על דברי רבה מהמשנה להלן. תשמע, אומרת הגמרא, בו ושמע ראיה וקושיה על דברי רבה, נאמר במשנה לקמן בדף סמך דלת עמוד ב', מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, שתי קבוצות של בנות משתי נשים, דהיינו שנשא תחילה אישה ונולדו לו ממנה כמה בנות, ולאחר מכן נשא אישה נוספת וילדה גם היא כמה בנות, ואמר קידשתי את ביתי הגדולה לאיש, ואיני יודע איזו מן הגדולות נתכוונתי לקדש, האם גדולה שבגדולות, האם הגדולה שבבנות האישה הראשונה שהיא גדולה שבכולן, ואם גדולה שבקטנות, אולי הגדולה שבבנות האישה השנייה, ואם קטנה שבגדולות, ואולי הקטנה שבבנות האישה הראשונה שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, שבבנות האישה השנייה. במקרה כזה כולן אסורות לאחר עד שיקבלו הימנו גט, חוץ מהקטנה שבקטנות, הקטנה בבנות האישה השנייה שינה בכלל הספק. אלו הם דברי רבי מאיר. ואף האמצעיות שבבנות האישה הראשונה הם בכלל הספק, כי כלפי בנות האישה השנייה נקראות כל בנות האישה הראשונה גדולות. יש להוכיח מדבריו של רבי מאיר, שקידושין שאינם מסורים לביה חלים, שהרי אינה מקדש יכול לישא אחת מן הבנות, כי בכל אחת יש להסתפק שהם האחות אשתוי, ומכל מקום צריכות כולן גט ממנו. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, כשהוקרו ולבסוף נתערבו. המשנה עוסקת באופן כזה שמתחילה ידע אב איזו מן הבנות כוונתו לקדש, אלא שאחר מכן נשתכח ממנו הדבר. ומאחר שבשעת הקידושין היו אילו ראויות לביה, לפיכך חלו באחת מן האחיות וזקוקות כולן לגט ממנו. מוסיפה הגמרא ואומרת, די כנעמי, יש לדייק מדברי המשנה שאכן ידע אב מתחילה ושכח, דקתני איני יודע, שמשמעות הלשון איני יודע עכשיו, אבל מקודם לכן ידע, ולא קטני אין ידוע. אם היה כתוב אין ידוע, אז היה משמעות שאין הדבר ידוע מתחילתו. שמע מינה, אכן ראיה שהמשנה עוסקת רק באופן שידע ושכח, אבל אילו לא ידע מתחילה, לא חלו הקידושין כלל. שווה הגמרא ומקשה יחי מאי לממרא, אם כן מה החידוש שיש בדברי רבי מאיר במשנה? מתרץ את הגמרא לאפוקי מדי רבי יוסי, כוונת רבי מאיר להוציא מדברי רבי יוסי, דאמר, לא מחיתין נפשי לספיקה. רבי יוסי סובר שאין אדם מכניס עצמו לספק, ולפיכך היא מקדשת ביתו הגדולה, אין כוונתו אלא גדולה שבגדולות, ומקודשת היא בוודאי וכל השאר מותרות. כמה שמלן בא רבי מאיר להשמיע לנו שאין זה כך. דמחית איניש נפשי לספיקה. שלעיתים מכניס אדם עצמו לספק, ולפיכך יש לחשוש בכולן חוץ מן הקטנה שבקטנות. שווה הגמרא ומקשה על דברי רבא ממשנה נוספת. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה על דברי רבא שנינו במסכת יבמות דף חב ג' עמוד ב'. מי שקידש אחת משתי החיות ואינו יודע איזו מהן קידש, נותן גט לזו וגט לזו מספק. יש להוכיח מכאן שאף ששתיהן אסורות לו מספק ואין הקידושין מסורים לביה, מכל מקום הקידושין חלים, וזה לא כדברי רבא שאמר שקידושין שאינם מסורים לביה לא חלים. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, שם במשנה במסכת יבמות במה מדובר, כשהוקרו ולבסוף נתערבו. גם המשנה הזו עוסקת באופן שמתחילה ידע איזו מן האחיות קידש, רק לאחר מכן השתכח הדבר ממנו ולפיכה חלו קידושין אלו, שהרי בשעה שקידש היו מסורים לביה. די כנעמי, יש לדייקן מדברי המשנה, דקטני אינו יודע, שמשמעותו שאינו יודע עכשיו, ולא קטני אינו ידוע, שמשמעותו שלא ידע מתחילה. שווה הגמרא ומקשה יחי מאי לממרא, אם כן מה החידוש שיש בדברי המשנה? מתרץ את הגמרא, סיפה איצטריך אלי. המשנה הוא צריכה להשמיע את הרישה משום הדין שנתחדש בסיפה, שאם מת המקדש ולא בנים ויש לו אח אחד, חולץ אותו האח לשתיהן, ואינו רשאי לייבם אף אחת מהם, מאחר שיש לה חשוש שמא זו שמייבם, אינה אשת אחיו, אלא אחותה, ואסורה היא עליו מדין אחות זקוקתו. אחות זקוקתו הכוונה, אחות אישה זקוקה לאחים לייבום וחליצה, ואסורה היא להם מדי רבנן עד שיחלוץ לאחד האחים, משום שנראית כאחות אישה. היו לו לאותו אדם שקידש אחת משתי אחיות ומת. שני אחים, אחד מהם חולץ לאחת מן האחיות, ואחד האח השני מייבם, רשאי לייבם את האחות השנייה אם ירצה. שאם אשת אחיו המתי מקיים במצוות ייבום, ואם אחות אשת המתי כבר פקעה הזיקה על ידי חליצת הראשון, ומותרתי לאחיו, כי לא גזרו חכמים על אחות חלוצה, אלא לחולץ עצמו ולא לשאר האחים. אם קדמו שני אחים וחנסו, איבמו את שתי האחיות, אין מוציאים אותם מידם, שאף שהראשון נהג שלא כדין, שהרי איבם אישה שבספק אחות זקוקתו, מכל מקום בדיעבד, אינה אסורה לו, שמאחר שאיסור אחות זקוקה זה מדברי חכמים ולא כנסו אותו להוציא. עכשיו מבארת הגמרא את החידוש בסיפה של המשנה. דווקא מחלץ ועדר יבומי, רק באופן כזה שאח אחד חולץ תחילה לאחת האחיות, רשאי אחיו לייבם את אחותה לאחר מכן. אבל יבומי ועדר מחליץ, לא. אבל אין לאח לייבם קודם חליצת אחיו, דקפגע באחות זקוקתו. שרי יש לחשוש שמייבם את אחות אשת המת שזקוקה לייבום, והאסורה היא לו כאין אחות אישה. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רבא מהמשך המשנה. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה על רבא שנינו בהמשך דברי המשנה. שני אנשים שאינם אחים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזו קידש וזה אינו יודע איזו קידש, אין אחד מהם יודע איזו מן האחיות קידש, זה נותן שני גיטין וזה נותן שני גיטין. יש לכל אחד מהם ליתן גט לכל אחת מן האחיות מספק. יש ללמוד מכאן שאף קידושין אילו אינם מסורים לביה, שהרי אין אחד מהם רשאי לישא אחת מן האחיות, ומכל מקום חלו הקידושין והם זקוקות לגט, וקשה על רבא. תרץ את הגמרא הכנה מכשהוקרו ולבסוף נתערבו. גם הדין הזה עוסק באופן שידעו מתחילה איזו מן האחיות קידש כל אחד מהם. רק לאחר מכן השתכח הדבר ונמצא שבשעת הקידושין היו אילו כן קידושין שמסורים לביה. דאי קנמי, יש לדייק כך מדברי המשנה, דקטני אינו יודע שמשמעותו שאינו יודע עכשיו, ולא קטני אין ידוע שמשמעותו שלא היה הדבר ידוע מתחילתו. שמע מינה, אכן הוכחה וראיה שהמשנה עוסקת באופן כזה, אבל אילו היה הספק מתחילתו, לא היו הקידושין חלים מאחר שאינם מסורים לבייה, והם לא היו זקוקות לגט. שבה הגמרא ומקשה יחי מאי לממרה, אם כן מה החידוש שיש בדברי המשנה? מתרצת הגמרא, סיפה יצטריך אליה, המשנה הוא צריכה להשמיע את הדין ברישה, משום החידוש שנתחדש בסיפה, שימתו שני המקדשים, ולזה יש אח אחד ולזה יש אח אחד, זה אחיו של הראשון חולץ לשתיהן, וזה אחיו של השני חולץ לשתיהן, שהרי כל אחד מהם אינו יודע איזו מן האחיות זקוקה לו, ואיזו מהן זקוקה לרעהו. לזה אחד ולזה שניים, אם לאחד מן המקדשים שמת יש אח אחד, ולשני יש שני אחים, האח האחד חולץ לשתיהן, לשתי האחיות, ואינו יכול לקנוס אחת מהם שמה יחוץ זקוקתו, והשניים, שני האחים של המקדש השני, אחד מהם חולץ תחילה לאחת האחיות, ואחד מהם מייבם לאחר מכן את השנייה אם ירצה, שאם אשת אחיו המתי, הרי קיים במצוות ייבום, ואם אחות אשת המתי, כבר פקע הזיקה מאשת המת על ידי חליצת אחיו, ונמצא שהיא אינה אחות זקוקתו ומותרת אילו. אם קדמו שני האחים וכנסו, ייבמו את שתי האחיות לאחר שחלץ האח האחד לשתי האחיות, אין מוציאים אותן מידם. שאף שהראשון נהג שלא כדין, שהרי ייבם אישה שהיא בספק אחות זקוקתו, מכל מקום בדיעבד אינה אסורה לו. כעת מבארת הגמרא את החידוש בסיפה של המשנה. דווקא מחלץ ועד אריה בומי, רק באופן כזה שחלץ תחילה האח היחיד של המקדש האחד, רשאי אחד מן האחים של המקדש השני לייבם את אחת האחיות, לאחר שיחלוץ אחיו. אבל יבומי ועדר מחליץ? לא. אבל אין לאחד מן האחים של המקדש השני לייבם קודם חליצת האח היחיד של המקדש הראשון, לעמד הכפגע ביבמה לשוק. שהרי ייתכן שנושא את אשת המקדש הראשון שהיא שומרת יבם, שאסורה להינסה לאדם מן השוק, עד שיחלוץ לה היבם שלה. אבל אומר שהחידוש בברייתא הוא שצריך אחד האחים להמתין שיחלוץ אחיו קודם שייבם הוא, זה אי אפשר לומר, כי את החידוש הזה כבר למדנו מן הרישה של הברייתא. מקשה הגמרא על דברי רבא מברייתא. תשמע, למדנו בברייתא, דתני תביומי. שנה חכם ששמו תביומי, שני אנשים החפיצים להשתדך זה עם זה, לזה חמישה בנים ולזה חמש בנות שהן נערות או קטנות, ולא בוגרות, כי בוגרות אינם ברשות אביהן לקדשן. ואמר אבי הבנים לאבי הבנות, אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי, והיינו באופן שעשו הבנים את אביהם שליח לקדש עבורם אישה, ולא פרש איזו מהן לאיזה מהם, עדינו שכל אחת ואחת מן הבנות צריכה לקבל חמישה גיטין, גט אחד מכל אחד מהבנים, שלא יש להסתפק על כל אחת מן האחיות, שמה מקודשת היא לאחד מן האחים. מת אחד מהם מן האחים, קודם שנתן גט לכל אחת מן האחיות, כל אחת ואחת מן האחיות צריכה ארבעה גיטין, גט אחד מכל אח, וכמו כן זקוקה כל אחת לקבל חליצה מאחד מהם מן האחים, כי הרי יש לחשוש על כל אחת מהן שמה היא אשת המת וזקוקה לחליצה כדי להתירה להינסה למישהו מן השוק. היא לא צריכה חליצה מכל אחד, כי הרי די בחליצת אחד מן האחים כדי לפותרה מכולם. יש להוכיח מדברי הברייתא, שאף שכל אחת מן האחיות אסורה לכל אחד מן האחים מספק שמה אשת אחיוי, וקידושין שאינם ראויים לבייה הם, מכל מקום חלים הקידושין וזקוקות הם לגיטין. וזה לא כדברי רבא, שאמר שקידושין שאינם ראויים לבייה אינם קידושין. וחיתה אם השמה תרצה לתרץ ולומר, אחנה מכשהוקרו ולבסוף נתערבו, שהברייתא הזו עוסקת גם היא, באופן שנודע מתחילה איזו מן הבנות נתקדשה לאיזה מן הבנים, ורק לאחר מכן השתכח הדבר ולכן חלו הקידושין מתחילה מאחר שהיו ראויים לבייה, אי אפשר לומר זאת. דהה אחת מבנותיך לאחד מבניי קטני. מלשון הברייתא מוכח שמתחילה נתקדשה אחת מן הבנות לאחד מן הבנים, ולא לפרט מי מתקדשת למי, ובהכרח שאף קידושין שאינם מסורים לבייה חלים הם. אכן מסקנת הגמרא היא תיופתא דרבא תיופתא. דברי רבא נפרחו מחמת הקושייה מן הברייתא, ויש לנקוט להלכה כדברי אביי שקידושין שאינם מסורים לבייה, הקידושין הללו חלים. מוסיפה הגמרא ואומרת, והלכת הקוותי דאביי ביעל כגם. שאף שבכל מקום שנחלקו אביי ורבא הלכה כדברי רבא, מכל מקום ישנם שישה מקומות שההלכה כדברי אביי, וסימנם בראשי תיבות יעל כגם, והם דין יאוש שלא מדעת, עד זומם האם נפסל למפרע, דין של לחי העומד מאליו, הדין בסוגייתנו לגבי קידושין שלא נמסרו לבייה, דין גילוי דעת בגט, ודין מומר האוכל נבילות להכעיס. בכל המקומות הללו נפסקה הלכה כמו אביי. שואל התוספות ריד, מדוע הוא צריכה הגמרא לפסוק כאביי בנידון הזה של קידושין שאינם מסורים לביאה? הרי מאחר ונפרחו דברי רבא, פשוט שהלכה כדברי אביי, הוא מתרץ שהיה מקום ליישב בדוחק את הפרחה מהברייתא, ולהעמיד שכוונת הברייתא באומר אחת מבנותיך, פלונית, מקודשת לאחד מבניי, פלוני. אילו הרמב"ן כותב שאכן אין צורך בכך לומר שהלכה כאביי, אלא שרצתה הגמרא להניח סימן על כל המקומות שבהם הלכה כאביי כשהוא חולק על רבא. אומרת הגמרא בשורה 12 בדף נ"ב עמוד א', שנינו במשנה מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים ושלהן הייתה, ושל שביעית הייתה, ואמר הרי כולכן מקודשות לבכלכלה זו בסל הזה, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות. אם כן, למדנו במשנה בדף נ"ב עמוד ב', מעשה היה בקבוצה של חמש נשים ובהן בתוכן היו שתי אחיות, וליקט אדם אחד סל של תאנים, והסל הזה היה של אותן נשים, והתאנים הללו היו פירות שביעית, ותכף נראה בגמרא שאף על פי שתאנים אלו גדלו ברשותן של נשים אלו מכל מקום הפקרן, מאחר ששנת שביעית הייתה, ולכן יכול היה אותו אדם לתלן ולקדש בהם את הנשים. ואמר להם אותו אדם, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, בסל הזה, וקיבלה אחת מהן על ידי כולן, בשליחות כולן. על זה אמרו חכמים שהדין הוא שאין החיות מקודשות ולא חלו הקידושין, אלא על הנשים האחרות. אמר רב, שמע מינה ממתניתין, ארבע, ונקית רב בידי תלת. יש ללמוד מדברי המשנה ארבעה דינים, אבל למעשה לא החזיק רב בידו אלא שלושה דינים, כלומר לא היה הדין הרביעי ברור בידו. ועכשיו מפרטת הגמרא את שלושת הדינים הנלמדים מן המשנה. הדין הראשון, שמע מינה מקדש בפירות שביעית מקודשת. יש ללמוד מדברי המשנה שאדם שיקדש אישה בפירות שזכה משדה שביעית, חלו הקידושין הללו. ואין אומרים שהפירות הללו אינם ממונו לקדש בהם את האישה. ובאופן אחר כותב רש"י שהחידוש הוא, שאין אומרים שמאחר שפירות שביעית מיועדים לאכילה, כמאמר הכתוב בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, וממילא יאסר לקדש בהם את האישה, משמיעים לנו שזה מותר. ותוספות בדיבור המתחילה מקדש מוסיפים שאכן לכתחילה אין לקדש את האישה בפירות שביעית, כשם שאין לעשות בהם סחורה, אבל החידוש שבדיעבד המקח קיים, והאישה מקודשת. הדין השני הוא שמע מינה קידשה בגזל אינה מקודשת. יש ללמוד מדברי המשנה שאדם המקדש אישה במעות שגזל מאחרים, אין הקידושין חלים. ותוספות בדיבור המתחיל והוא מוסיפים, שהיה מקום לומר שאכן לעניין דיני ממונות אין אדם יכול לזכות ברכושו של רעהו קודם ייאוש, אבל עניין איסורים יש מקום לחשוש לחומרה שתהיה אישה מקודשת מספק. מחדש לנו רב שאף לגבי איסורים אין שום חשש, ולפיכך המקדש אישה בחפץ גזול קודם שנתייאשו הבעלים אינה זקוקה לגט כלל. ואפילו בגזל דידה, גם באופן שגזל מעות אילו מאישה זו עצמה, לא אומרים שמאחר שנתרצית ליטול ממנו את המעות, מחלה לו על גזילתם. ממאי? מאיכן ניתן ללמוד את הדין הזה? אומרת הגמרא מדקתני, מזה שנאמר במשנה שכלכלה זו שלהן הייתה ושל שביעית הייתה. ניתן לדייק מכך, טעמה, הטעם ששאר הנשים מקודשות לו מאחר דשל שביעית הייתה הכלכלה דהפקרו, ולפיכך רשאי הוא ליטול הפירות לעצמו ואין בזה משום גזל. עד השאר שני שבוע? לא. אבל אם היה נוטל מפירותיהם בשאר שנים שאינם שביעית, לא היו חלים הקידושין, מאחר שהיו פירות אילו גזל בידו, ואף שגזלה מרשות הנשים המתקדשות. הדין השלישי שהוכיח רב מן המשנה, הוא שמע מן האישה נעשית שליח לחברתה. אישה יכולה להיות שליחה של חברתה לקבל עבורה קידושין, ואפילו במקום שנעשית לצרה. אפילו אם מקבלת היא עבורה קידושין מבעלה, שעל ידי שליחות זאת תיעשנה צרות זו לזו. ואף שאין הצרה נאמנת להעיד לצרתה, כי יש לה חשש שמשקרת מחמת שהיא שונאת אותה, כמו שמבואר במסכת יבמות דף קי"ז עמוד א', מכל מקום להתחדש כאן, שיכולה היא לעשות עבורה שליחויות, שמאחר שרואים אנו שעשתה את שליחותה, אין לה חשוש. כי הרי באופן שבו עוסקת המשנה, קיבלה אחת מן הנשים את הקידושין עבור כולן, ונעשו כולן צרות זו לזו, מכל מקום חלו הקידושין בשאר הנשים, חוץ מן האחיות. מבררת הגמרא ואידך מהי, מהו הדין הרביעי שניתן ללמוד מדברי המשנה, אבל לא היה ברור בידו של רב? מבארת הגמרא שדין זה הוא קידושין שאין מסורין לביה, שמדברי הרישה של המשנה שאומרת שאדם המקדש שתי אחיות אין הקידושין חלים, היה ניתן ללמוד האם קידושין שאינם מסורים לביה חלים הם או לא. מקשה הגמרא וניחשבה, מדוע אכן אין רב מונה את הדין הזה בכלל הדינים הנלמדים מן המשנה? מתרצת הגמרא, משום דמספקה לאי כאביה אי כרבה. נסתפק רב אם ללמוד את המשנה כדברי אביה הסובר, שהמשנה עוסקת באדם המקדש שתי אחיות יחדיו, ולפיכך אין הקידושין חלים, אבל אדם המקדש אחת משתי אחיות חלים הקידושין. ולשיטתו ניתן לדייק מדברי המשנה שקידושין שאינם מסורים לביה חלים. או כדברי רבה הסובר, שהמשנה עוסקת באדם המקדש אחת משתי אחיות שאין קידושין אלו חלים, מאחר שאינם מסורים לביה. לכן הקט רב בדבריו שיש ללמוד מן המשנה ארבעה דינים, שהרי בין לאביי ובין לרבה ניתן ללמוד מן המשנה את דין קידושין שאינם מסורים לביה. אבל מאחר וניתן לפרש את המשנה כך או כך, לא ניתן להוכיח את הדין הזה מן המשנה אם הקידושין הללו חלים או שהם אינם חלים. מספרת הגמרא כי סליק רבי זיירא, כאשר עלה רבי זיירא מבבל לארץ ישראל, אמרה לאשמע אתה כמי דרבי יוחנן. אמר לפני רבי יוחנן את דברי רב, שהמקדש אישה בגזל היא אינה מקודשת. אמר לי, שואל אותו רבי יוחנן, מי אמר רב אחי? האם כך אמר רב? סברה הגמרא, שרבי יוחנן תמע על דברי רב, מאחר שאינו מסכים עמם. ולכן מקשה הגמרא, והוא לא אמר, האם רבי יוחנן לא מודה לדין הזה? ואמר רבי יוחנן, הרי רבי יוחנן בעצמו אמר שאדם שגזל חפץ ולא נתייאשו הבעלים מן החפץ, הדין הוא ששניהם אינם יכולים להקדישו. זה הגזלן לא יכול להקדישו לפי שאינו שלו, וזה הנגזל אינו יכול להקדישו לפי שאינו ברשותו, אינו בשליטתו. ומאיר הריטב"א ואומר שהדברים אמורים בגזל מטלטלין, אבל בגזל קרקע רשאי הנגזל להקדישה מאחר שקרקע לעולם ברשות בעליה היא עומדת. ותוסות בדיבור המתחיל והוא, מסבירים שעיקר חידושו של רבי יוחנן הוא שאינה נגזל יכול להקדיש את החפץ מאחר שאינו ברשותו. אבל אין כל חידוש בכך שאין הגזלן יכול להקדיש קודם שנתייאשו הבעלים. כי הרי מבואר בגמרא בכמה מקומות שקודם שנתייאשו הבעלים מרכושם, אין אדם אחר יכול לזכות בו. ולאחר מכן כותבים התוספות שלדעת רב עיקר החידוש הוא שאין חוששים להחמיר באיסורים ולומר שהאישה מקודשת לחומרה. בכל אופן מוכח שגם רבי יוחנן מודה שחפץ גזול אינו ברשותו של הגזלן להקדישו. ולפיכך יש לומר שאף אינו יכול לקדש בו את האישה. אם כן רואים שרבי יוחנן סובר בדיוק כמו רב. מתרצת הגמרא אחי כאמר לי, כך מתכוון רבי יוחנן לומר לרבי זיירא. מי אמר רב קבתי? האם אכן רב סובר כמותי? זאת אומרת שרבי יוחנן שמח על כך ששמע מרבי זיירא שגם רב מודה לדין הזה. בקשה עכשיו הגמרא לדין הזה של רב ורבי יוחנן. מי תווי שנינו בברייתא, קידשה לאישה בגזל, גזל חפץ מבעלה וקידש בו את האישה, או בחמס, או נטל חפץ מבעליו שלא ברצונו, אבל שילם לו את תמורתו, והלך וקידש בו את האישה, ובגניבה, או שקידשה בחפץ גנוב, או שחטף סלע מידה של האישה בעצמה וקידשה בו, בכל האופנים הללו, הדין הוא שהאישה מקודשת. מוכח מדברי הברייתא, לא כמו דברי רב ורבי יוחנן, כי לדבריהם המקדש אישה בגזל, היא אינה מקודשת. ואי אפשר לומר שהברייתא עוסקת באופן שקידשה בגזל אחר שנתייאשו הבעלים, ואילו רב ורבי יוחנן עוסקים באופן שקידשה קודם שנתייאשו הבעלים. אי אפשר לומר זאת, שאם כן, אין כל חידוש בדברי הברייתא. כי אם מקדשה בחפץ שגזל מאחרים, ודאי שהיא מקודשת, כי יש בזה ייאוש ושינוי רשות. מתרצת הגמרא אתם בגזל דידה. הברייתא עוסקת באופן שגזל מן האישה עצמה חפץ וקידשה בו. באופן כזה מקודשת האישה. ולמה? כי מאחר ונטלה את החפץ מידו, מחלה לו על הגזילה. ורב ורבי יוחנן עוסקים באופן שמקדשה בחפץ שגזל מרשות אחרים, שבזה אין האישה מקודשת, מאחר שאין החפץ שלו. מקשה הגמרא מדקתני סיפה, מזה שנאמר בסיפה של אותה ברייתא, או שחטף סלע משלה, מכלל יש לדייק מתוך זה דרישה בגזל דאלמא עסקינן, שהרישה של הברייתא עוסקת באופן שקידש אותה בחפץ שגזל מרשות אחרים, ואף על פי כן נאמר בברייתא שהיא מתקדשת בו. מדרצת הגמרא פירוש כמפרש, הסיפה של הברייתא מפרשת את דברי הרישה. דהיינו, קידשה בגזל, בחמס ובגניבה, כיצד, באיזה אופן של גזילה עוסקת הברייתא? כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו. רק על אופן כזה נאמר הדין שחלו הקידושין, אבל אם קידשה בחפץ שגזל מרשות אחרים, היא אינה מקודשת. מקשה הגמרא כיצד ייתכן לומר שבאופן שקידשה בחפץ שגזל מרשותה מודים רב ורב יוחנן שחלים הקידושין והמתניתין דגזל דידה? הרי משנתנו עוסקת באופן שקידשה בחפץ שגזל מרשותה, שהרי נטל את הסל של התאנים מן השדה של חמשת אנשים, וכאמר רב אינה מקודשת, ודייק רב מדברי המשנה שרק משום שהייתה שנת שביעית והפירות הפקר חלו הקידושין בשאר אנשים, אבל בשאר שנים אינן מתקדשות בפירות אילו הגזולים מרשותן. בהכרח שרב סובר שאף המקדש אישה בחפץ שגזל מרשותה של האישה היא אינה מקודשת, ולא אומרים שהיא מוכלת לו על כך, בזה שהיא קיבלה ממנו את החפץ. מתרץ את הגמרא לא קשי, עד השדיך, עד אלו שדיך. יש לחלק בין האופן שבו עוסק רב, שקידש הגזלן, אישה שנשתדך עמה מתחילה, כי מאחר וקיבלה מידו, יש לומר שמחלה לו על הגזילה, והיא מקודשת, לבין האופן שבו עוסקת הברייתא, שקידש אישה שלא נשתדך עמה מתחילה. בזה יש לומר שהיא אינה מוכלת על הגזילה, ואין כוונתה אלא ליטול לימנו את החפץ השייך לה, ולהחזירו לרשותה, אבל ודאי לא להסכים להתקדש לו. ומביאה הגמרא כמה מעשים בדין קידושין בגזילה. היית את המעשה היה באישה, דעה וכמשיה, קרה במשקלה דמיה. הייתה רוחצת רגליה בספל של מים. עתה הוא גברה, חטף זוז למחברה ושדה לה. בא אדם וחטף מעות מחברו ונתן לה אישה הזו ואמר לה, מקדשת לי, הרי את מקודשת לי במעות אלו. עתה הוא גברה לקמי דה רבה. בא אותו אדם לפני רבה לשאול, האם הקידושין הללו חלו. אמר לו רבה, לי דחש לעד רבי שמעון. אין אדם החושש לסברתו של רבי שמעון דאמר, סתם גזילה יאוש בעלים אבי. רבי שמעון סובר שאדם שנגזל ממנו חפץ, מתייאש מיד. ולשיטתו של רבי שמעון ניתן לקדש אישה בגזילה, כי מאחר ונתייאשו הבעלים, ובנוסף לכך יש כאן שינוי רשות שמעביר את הגזילה לרשות האישה, לכן, לשיטתו של רבי שמעון היא הייתה צריכה להיות כן מקודשת האישה הזו. אבל לשיטת חכמים הסוברים שאין הבעלים מתייאשים מלהשיב לעצמם את הנגזל מהם, אין האישה מקודשת. ומקור העניין הוא במשנה במסכת כלים, פרק חבב משנה זין, שכל כלי אינו מקבל תומה אלא אם נגמרה מלאכתו. וכמו כן עור אינו מקבל תומה קודם עיבודו. אבל אם חשבו הבעלים להשתמש באור שאינו מעובד, נמצא שעכשיו זה כבר גמר מלאכתו. מכאן ואיל אחרי הוא מקבל תומה. נחלקו רבי שמעון וחכמים במשנה בדין גנב או גזלן שנטלו אור של מישהו אחר וחשבו להשתמש בו כמות שהוא. האם הוא מקבל תומה מעכשיו? דעת חכמים שסתם גניבה מתייאשים ממנה הבעלים מאחר שאינם יודעים את מי לתבוע. ולפיכך קנה הגנב את האור ומועילה מחשבתו להורידו לכדי תומה. אבל סתם גזילה אין הבעלים מתייאשים מאחר שיודעים הם את זהותו של הגזלן. ומקווים לעמידו בדין ולהוציא את הגזילה מתחת ידו. ולפיכך לא קנה הגזלן את האור ואין מחשבה מועילה כדי לטמא את האור. ולדעת רבי שמעון הדין הוא להפך, שסתם גזילה מתייאשים ממנה הבעלים מאחר שחוששים הם לריב עם הגזלן. ולפיכך תועיל מחשבתו של הגזלן כדי להורידו לתומה. ועוד שסתם גניבה אין הבעלים מתייאשים מאחר שמקווים הם למצוא את הגנב, ולפיכך אין הגנב קונה את האור ואין מחשבתו מועילה בו. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא אריסה, מעשה היה באריסה, מעבד את קרקעותיו של בעל השדה ובתמורה נוטל מחצה מן הפירות הגדילים. דקדיש במוזה דשמחי, שמילא את ידו בראשי בצלים מן השדה וקידש בהם את האישה בלא שנטל את רשותו של בעל השדה. עתה לקמי דרבה, בא אותו אריס לפני רבה לשאול אותו אם חלו הקידושין שהוא קידש את האישה. אמר לי, אומר לו רבה, מה נחלך וכי מי מחל לך את חלקו של בעל השדה? הלא כנגד החלק שנטלת, עליו ליטול גם הוא את חלקו. ומאחר שחלקת בלא רשותו, הרי זה נידון כגזילה ואין האישה מקודשת. אני מילה במוזה. אמנם אין הדברים אמורים אלא כשקידש את האישה במלוא היד של ראשי בצלים, שאין גודלם ידוע ולפיכך אין בעל השדה יודע כמה ליטול כנגדם. אבל קישה, אם קידשה באגודת בצלים שגודלה ומשקלה קבועה, מצי אמר לי, יכול להריס לומר לבעל השדה, אני שק לקישי, שק אילת קישה. אני נטלתי אגודה אחת, תול גם אתה אגודה אחת כנגדה. שאלו קישה כי קישה, כי אגודה זו שווה לאגודה אחרת, ולפיכך האישה תהיה מקודשת. אומר התוספות ריד, כך גם מבואר במסכת בבא מציעא בדף סמכתת עמוד א', שלגבי חלוקת יין וכיוצא בזה יש צורך בשומה, ואין אחד מן השותפים יכול לחלוק על דעת עצמו. אבל בשותפות במעות וכיוצא בזה, שאין צריך לזה שומה, רשאי כל אחד לחלוק לעצמו. ולמרות שלאל בדף ממהי עמוד ב' מבואר שדרך ביזיון לקדש באגודת ירק ואין הקידושין חלים, שם עוסקת הגמרא בקטנה מקבלת קידושין שכסף קידושיה להביאה, ומאחר שדבר מועטו, יש לתלות שאב לא מתרצה בכך. אבל כאן עוסקת הגמרא בגדולה ומקבלת קידושיה לעצמה, והיא רשאית להתקדש במה שתרצה. כך מחלק ומבאר המהרש"א. מעשה נוסף מביאה הגמרא, ההוא סרסיה, מעשה היה בפועל העושה שיחר מן התמרים של בעל הבית, ובתמורה הוא נוטל מחצית מן השיחר. דקדיש בפרומה דשיחרה, שקידש אישה בפסולת של תמרים שעושים ממנה שיחר. רש"י מסביר שדרכם היה לעשות שיחר מתמרים, ולאחר עשיית השיחר, היו מניחים את פסולת התמרים במים עד שיקלט בהם טעם שיחר, וכן היו עושים כמה פעמים, ושיחר זה היה נקרא פרומה. בזה קידש אותו אדם את האישה. ובתוך כך, התמרי דשיחרה, אשכחי, הגיע בעל השיחר, ומצא אותו, את הסרסיה הזה, את הפועל הזה, מקדש את האישה. אמר לי, אומר לו בעל השיחר לפועל, אמי לא תיטיב, מהי חריפה? מדוע אינך מקדשה במין משובח יותר? בעל הבית אומר לו שהיה לו לקדשה בתמרים שעדיין לא נותנו בו את המים כמה פעמים, ואז הטעם משובח יותר. עתה לקמי דרב, הבא הפועל לפני רבה לשאול אותו אם חלו הקידושין, מאחר שהסכים בעל השיחר על ידו. אמר לו רבה, לא אמרו חכמים שמועילים מעשה אדם הנוטל דבר שאינו שלו? אם אמר לו בעל הבית לאחר מכן, כלח אצל יפות, היה לך ליטול מן המשובח יותר, אלא לעניין אדם המפריש תרומה משל בעל הבית בלבד. שבזה יש לומר, שגילה בעל הבית דעתו שנוח לו במה שיפריש, בלא רשותו. וטעם החילוק מיד תבהר הגמרא. דתניא, שנינו בברייתא, כיצד באיזה אופן אמרו חכמים שאדם התורם, אדם המפריש תרומות ומעשרות מפירותיו של חברו שלא מדעת חברו, תרומתו תרומה, הרי שירד לתוך שדה חברו וליקט ותרם שלא ברשות בעל הבית, אם חושש בעל השדה משום גזל, דהיינו שמקפידו על כך שיפריש ההוא את התרומה בלא ידיעתו ודומה בעיניו כאילו גזלו, אין תרומתו תרומה. לא חלה התרומה הזו, ואם לאו, אם אינו מקפיד בכך, תרומתו תרומה. מבררת הגמרא, ומניין היה יודע אם חושש משום גזל, אם לאו, כיצד יוכל המפריש לדעת אם בעל הבית מקפיד על מעשיו או לא? אז המבחן יהיה כזה, הרי שבא בעל הבית ומצאו שיפריש תרומה מפירותיו, ואמר לו כלח אצל יפות, מדוע לא יפרשת מן הפירות היפים יותר? אם נמצאו יפות מהם, ממכן יש בשדה הזו פירות יפים מאלו שיפריש תרומתו תרומה? כי מאחר וגילה בעל הבית את דעתו שנוח לו בהפרשה הזו, לכן התרומה היא תרומה. ואם לאו, אם לא נמצאו בשדה הזו פירות יפים מאלו שיפריש, אין תרומתו תרומה, כי יש לומר שמה שבעל הבית התכוון זה רק להקנית אותו ולומר לו, אילו היית מוצא פירות יפים מאלו גם את זה היית גוזל. משיכה הברייתא ואומרת, אם היו הבעלים מלקטים ומוסיפים על תרומתו של התורם, בין כך ובין כך, בין אם נמצאו פירות יפים מאלו ובין אם לא נמצאו, תרומתו תרומה, כי בזה ודאי גילה בעל הבית את דעתו, שדעתו נוחה מן ההפרשה הזו. מסיימת הגמרא, שדין זה הוא רק לגבי הפרשת תרומה, שמאחר ופירות אלו עומדים ממילא להפרשה, אז אם אמר לו, היה לך להפריש מפירות יפים יותר, יש לתלות שדעתו נוחה בזה. אבל אחר, כאן לגבי המקדש אישה בשיחר של בעל הבית, אף שאמר לו בעל הבית שהיה לו לקדש את האישה בשיחר משובח יותר, משום כיסוף העודי עבד, ולכן היא אינה מקודשת. הוא לא עשה זאת אלא כדי שלא יתבייש המקדש על כך שנטל בלא רשות, אבל בעצם בעל הבית מקפיד על זה, ולכן האישה אינה מקודשת. לחי את החי וראי, הגענו אל המשנה בדף נון ב' עמוד ב'. המשנה מבארת את דין המקדש אישה בקודשי מזבח או קודשי בדק הבית ומעשר שני שיש בדברים הללו קדושה. אומרת המשנה, כהן המקדש אישה בחלקו שניתן לו עם שאר הכהנים בקורבנות, בין אם היה חלק זה מקורבן של קודשי קודשים כגון חטאות ואשמות, שקדושתם חמורה שנאכלים רק לכהנים סחרים ואסור להוציאה מחוץ לעזרה, בין אם היה חלק מקורבן של קודשים קלים כגון תודה ושלמים שקדושתם קלה יותר ומותר להוציאה מחוץ לעזרה ולאוכלם בכל ירושלים, וכמו כן חלק הכהנים בקורבן שהוא החזה והשוק נאכל גם לנשם ולבנם ולעבדם, ויתר בשר הקורבן שייך לבעלים ונאכל לכל אדם. אז כהן שמקדש אישה בחלקו, בין אם מדובר בקודשי קודשים בין אם מדובר בקודשים קלים, אינה מקודשת, לא חלו הקידושין, כי חלקים מאלו אינם של המקבלים, אלא ממון גבוה הוא שניתן להם משולחן המלך לצורך אכילה בלבד. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל המקדש, למרות שהקודשים הם ממון גבוה, מכל מקום הרי גרם להנאה במה שנתנם לה, מדוע לא תתקדש בהנאה הזו? לכמן בדף סמך ג' עמוד א' נאמר, מקדש אישה בשכר שידבר עליה לשלטון היא מקודשת, כי הוא גורם להנאה. תרצים התוספות שדווקא בהנאה שיכול ליטול עליה שכר, ועושה זאת ללא שכר, נחשב שנותן לה דבר משלו והיא מתקדשת. מה שאין כן בקודשים, שממון גבוה הם, ולא יכול ליטול שכר עליהם, כמפורש בתלמוד הירושלמי במסכת מעשר שני, שקודשים אין מוכרים אותם, למרות שנהנת בשווה פרוטה, לא נתן לה כלום משלו, ועל כן אינה מקודשת. ממשיכה המשנה ואומרת, המקדש אישה במעשר שני, בפירות מעשר שני שברשותו, בין שוגג בין מזיד, בין שלא ידע שהם פירות מעשר שני, ולכן קידש בהם, בין שידע שהם של מעשר שני ואף על פי כן קידש בהם, לא קידש, לא חלו הקידושין הללו, שאין המעשר שני שלו, אלא ממון של גבוה, ובין אדם מקדש אלא בדבר שהוא שלו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה סובר, שמעשר שני הוא ממון של בעליו, אלא שאם קידש בהם בשוגג שלא ידע, שאילו משל מעשר שני לא קידש, לא חלו קידושיו מצד קידושי טעות, שמן הסתם על כל פנים ודאי שאחד משניהם, הבעל והאישה, אינו מעוניין שיעשו הקידושין במעשר שני, והרי שהם קידושי טעות, ואם במזיד, אם ידעו שם של מעשר שני וקידש בהם, קידש. חלו קידושיו כמו כל מקדש את האישה, בדבר שהוא ממונו. ובהקדש, אומרת המשנה, מקדש אישה בקודשי בדק הבית. אם במזיד, שידעו שם של הקדש ואף על פי כן קידש בהם, קידש, חלו הקידושין הללו. חילול הקדש הוא גם במזיד, וכיוון שקידש נתחללה קדושתן, ויצאו בכך מרשות הקדש לחולין, נמצא שקידשה בממון שלו. ובשוגג, שלא ידעו שם של הקדש, לא קידש, לא חלו הקידושין מצד קידושי טעות. מאחר שלא ידעו שם של הקדש, ומן הסתם על כל פנים ודאי אחד מהם אינו מעוניין שיתחלל הקדש על ידו, הרי אילו קידושי טעות, ואילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר להפך מדבריו, אם קידשה בהם בשוגג קידש, חלו הקידושין, שכן לדעתו אין מעילה אלא בשוגג, כיוון שמעל יצא הקדש לחולין ונמצא שקידשה בדבר שהוא ממונו, ובמזיד, אם הוא קידש אותה במזיד, לא קידש, לא חלו הקידושין הללו, כי הוא סובר שאין מעילה במזיד, ומכיוון שלא מעל, לא יצא הקדש לחולין ונמצא שקידשה בדבר שאינו שלו. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא עם משנתנו היא גם לשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר, שקודשים קלים הם ממון בעלים. נעים המתניתין, שמה נאמר שמשנתנו האומרת, שגם בקודשים קלים אינה מקודשת, ידלו כרבי יוסי הגלילי, שלדבריו, שקודשים קלים הם ממון בעלים, מדוע לא יחולו הקידושין? ומבהרת הגמרא מאיחן למד שהם ממון בעלים, דתניא. שנינו בברייתא, המופיע במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד ב', וכן במסכת תמורה, מסכת בכורות, מסכת בבא בתרא ומסכת זבחים. הברייתא דורשת את הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, וכיחש בעמיתו בפיקדון ונשבע על שקר. דהיינו ששינה השומר וחפר בפיקדון ונשבע לשקר וחזר בו והודה, אז חוץ מהשבת הפיקדון בתוספת חומש הוא צריך להביא אשם לכפר על שנשבע לשקר. דורשת הברייתא את הלשון ומעלה מעל בה השם, למה לא אמר בסתם ומעלה מעל וכיחש בעמיתו, אלא לרבות אשם בפיקדון של קודשים קלים, שיכחיש ונשבע לשקר ושוב הודה, שאף על פי שהמכחש ונשבע על קודשי שמיים אינו מביא אשם, שכן נאמר וכיחש בעמיתו, והללו הם לא של עמיתו, שונה הדין בקודשים קלים, שבה כתוב ללמדינו שהם ממונו של חברו, ולכן מצד החלק גבוה שיש בהם מתקיים הנאמר באשם וכיחש, ומצד שהם ממון בעלים מתקיים הנאמר וכיחש בעמיתו. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי, כן לדבריו, שקודשים קלים הם ממונו בהכרח, שהמקדש בהם אישה, הרי זו מקודשת ולא כאמור במשנתנו. אז אולי נאמר שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי יוסי הגלילי. משיבה הגמרא אפילו תימא רבי יוסי הגלילי. באמת ניתן להעמיד את משנתנו ויכולה להתפרש גם לשיטתו של רבי יוסי הגלילי. כי כאמר רבי יוסי הגלילי, מתי אומר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממונו? זהו דווקא בחלק הבעלים בשלמים, ורק מחיים, טרם שחיטת הקורבן. והיינו לפי שהבשר והאור שלו, ואין בהם עכשיו לגבוה, אלא האימורים שיוקטרו על המזבח וחזה ושוק, הניתן לכהנים. אבל לאחר שחיטה? לא, לא אמר זאת רבי יוסי הגלילי, ובמצב זה גם לדעתו, הם ממון גבוה. מפרשת הגמרא מה הייתה, מה הטעם שלאחר שחיטה, מודה רבי יוסי הגלילי, משום דקזחו, משולחן גבוה קזחו, מה שזכו הכהנים והבעלים בחלקם בקורבן, לאחר השחיטה, משולחנו של מקום זכו בו. שלאחר שהוקרבו האימורים ונזרק אדם על המזבח, הותר להם חלקם, ולא הותר אלא לאכילה, ולא להיות ממונם גם לשאר דברים. שואל הקצות החושן בסימן תף וב, הרי קורבנות אסורות בהנאה קודם שחיטה, ואם כן, איך יכול לקדש בחלקו בהם כשהם קודם שחיטה, והרי מקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת, כמו שתבהר המשנה לקמן בדף נ"ו עמוד ב', תרץ רב שמעון שקופ שרק איסורי הנאה מבוארים לקמן שהתורה רוצה שיבערה מן העולם ולא יהיו קיימים, לכן אסרה ליהנות מהם, ממילא הם אינם ממונו, ולכן אסור לקדש בהם את האישה, אבל בקורבן אין הנאתו אסורה, אלא כדי שיהיה מיוחד לקורבן ולא לשאר חפציו, אבל עצם הקורבן שייך לו, יכול למוכרו אם ירצה, כשם שיכול למכור סוכתו ותפיליו. כיוון שממונו ממילא גם יכול לקדש בו את האישה. מביאה הגמרא ראיה שאכן כוונת המשנה לאחר השחיטה, די קנה מדי קטן, ניקח מדויק מלשון המשנה, מדייק בחלקו, ולא אמר בסתם המקדש בין בקודשי קודשים ובין קודשים קלים, לא קידש. שמה מינה הרי מוכח מכך, שמדובר שקידשה בחלקו שניתן לו לאחר השחיטה והקרבה, ודווקא במקרה כזה, אין הקידושין חלים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין המקדש בחלקו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לאחר פטירתו של רבי מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן. אין רצוני שיבואו תלמידי רבי מאיר וייכנסו לכאן ללמוד מפי תורה, מפני שקנטרנים הם, דרכם להקנית, ולא ללמוד תורה הם באים. שאין זו כוונתם, אלא כדי לקפחיני בהלכות הם באים, לשמוע את דבריי כדי להקשות עליהם ולדחותם ולהראות בכך את חריפותם שאין מי שיעמוד נגדם. ספרת הגמרא דחק סומכוס שהיה מהמיוחדים שבתלמידי רבי מאיר, ונכנס על אף שרבי יהודה לא רצה בכך. אמר להם סומכוס לרבי יהודה ולתלמידיו, כך שנה לי רבי מאיר, את הדין הזה שנה לי רבי מאיר. כהן המקדש את האישה בחלקו שניתן לו עם שאר הכהנים בקורבנות, בין אם היה חלק זה מקורבן של קודשי קודשים ובין אם היה מקורבן של קודשים קלים, לא קידש. לא חלו הקידושין. רצה סומכוס לדעת האם גם רבי יהודה מסכים לדין הזה. כעס רבי יהודה עליהם על תלמידיו ואמר להם, האם לא כך אמרתי לכם? אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנטרנים הם ולא ללמוד מפי תורה הם באים. אלא לקפחיני בהלכות הם באים. מטרת בועם להקשות על דבריי ולדחותם, והוכחה לכך. וכי אישה בעזרה מניין, הרי אישה אסורה להיכנס לעזרת ישראל. ואיך ייתכן שנתקדשה בקודשי קודשים שאסור להוציאה משם? ומאחר שהזכיר בתוך דבריו מקרה שאינו במציאות, לפיכך כעס רבי יהודה, ולא השיב לסומכוס דבר. אמר על כך רבי יוסי, אם ישתוק מפני כבודו של רבי יהודה ולא אבאר את דברי רבי מאיר, יאמרו התלמידים שראו זאת. רבי מאיר שכב, רבי מאיר כבר נפטר ושוב אינו יכול לבאר את דבריו, ורבי יהודה כעס, רבי יוסי שתק ולא ביאר את דברי רבי מאיר, ושתיקה זו יכולה להתפרש מעין הסכמה ודחייה לדברי רבי מאיר. דברי תורה מתאה עליה, אם כן מי יבאר את דבריו של רבי מאיר ויעמיד הלכה זו על טילה, ולכן אבאר שוודאי שייכת מציאות של קידושי אישה בעזרה. ומה הוא הסביר? וכי אין אדם עשוי, האם לא ייתכן מקרה שירצה אדם לקבל קידושין לביתו בעודה קטנה או נערה בעזרה? ודאי שיכול להיות כן. ואין אישה עשויה, וכן האם לא ייתכן שתרצה אישה לעשות לה למנות לעצמה שליח כדי לקבל קידושיה בעזרה? ודאי שיכולה. הרי ששייך קידושין בעזרה גם בדרך הזו. ועוד דרך נוספת לקידושין בעזרה, אם דחקה, אם נדחפה אישה ונכנסה לעזרה, על אף שאסורה בכך, וכל אחד מהדרכים הללו, אם נעשו הקידושין בחלקו של כהן, מהי? צריכים אנו לברר מה דין הקידושין. אם כן, מאחר שקיימת מציאות של קידושי אישה בעזרה, נמצא שלא היו דברי רבי מאיר, לריק. ומביאה הגמרא שקיימת מחלוקת בדין כהן המקדש בחלקו. תניא, שנינו בברייתא, כהן המקדש אישה בחלקו בקורבן, רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו, למדו את דינה מפסוק אחד, אבל כל אחד פירש זאת באופן שונה. שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ט', וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. רבי יהודה סבר שהמילה לך מיותרת שכן כתוב בפסוק הקודם, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, למה חזרה כתוב וכתב, יהיה לך, מכאן שהמתנות נתונות לך לאכול ולכל צרכיך האחרים גם לקדש בהם. רבי יוסי סבר, המילה מן האש מיותר, שיודעים שמדובר בקורבנות ככתוב בהמשך כל קורבנם. ולמה הקדים את המילים מן האש? מכאן שחלק הכהנים כאש, ובדומה למה שמקטיר מן הקורבן על אש המזבח. מה אש? מה החלק שעל אש המזבח רק לאכילה של אש המזבח? אף הוא גם חלק הכהנים נמי גם כן, מיועד לאכילה ואינו שלהם כדי לקדש בו. אחי ורעי מורי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ב' עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו בעזרת השם יתברך לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, למסקנה, כמו מי ההלכה בקידושין שאינם מסורים לביה, ומניין זה מוכח? שאלה שנייה, אילו ג' דברים למד רב מהמעשה במשנתנו במקדש חמש נשים? שאלה שלישית, לרב ולרבי יוחנן שהמקדש בגזל אינה מקודשת, באיזה אופן מקודשת בגזל? שאלה רביעית, לעניין מה כלח אצל יפות נחשב כהסכמה למפרע ולעניין מה לא? ומדוע? שאלה חמישית, מדוע לא שייך לחאורה שיהיו קידושין בעזרה? השאלה האחרונה, כיצד בכל זאת שייך שיהיו קידושין בעזרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כ"ד בניסן תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נון ב' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ו, ונלמד את דף נון ג' ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא ופורה, שיהיה מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.